עכשיו ב-103 FM. גיא פלג.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב גם למאזינינו, הבוקר גם ברדיו צפון 101.5, ואנחנו מזכירים, אנחנו משודרים חי גם בפייסבוק, אל תבהלו, אני מחליף רק בימים הקרובים את האלה חסון שנמצאת בחופשה, היא תחזור בשבוע הבא, אז לא לדאוג. אנחנו נפתח בפרק גדוש סביב האירועים הביטחוניים, עוד ניסיון חדירה הבוקר, מחבל שזוהה מתקרב לגדר המערכת בצפון רצועת עזה, המחבל נורא ונהרג, לזה מתווסף ניסיון הפיגוע הגדול בסוף השבוע, שבו חוסלו 4 מחבלים, וכמובן רצח החייל דביר סורק, זכרו לברכה. האם יש קו מחבר בין כל האירועים האלה? טל אברהם, פרשננו, יהיה איתנו. החלטה של השעה האחרונה הייתה נפתח של ראש הממשלה, דרג ביטחוני, שלא לאפשר ליהודים לעלות הבוקר להר הבית, בוקר לא רגיל, בוקר 9 באב, וזאת בגלל הצמידות השנה בין חג אידל פיטר לצום 9 באב. נעסוק גם בהתאבדותו של ג'פרי אפסטין בכלא בארצות הברית. יהיה איתנו גונדרני משנה בדימוס, אלי גבאי לשעבר, מפקד כלא צלמון. ננסה להבין ממנו האם ואיך אפשר להתמודד עם ניסיונות אובדניים של אסירים. ברנו טגניה, גם הוא יהיה איתנו הבוקר בעקבות התחקיר המטלטל שלו, אמש בחדשות השבת, ערוץ 12, האם ניתן היה למנוע את מותו של יהודה ביאדגה? הקלטות מוקד 100 שחשף טגניה מחדדים את השאלה, האם היה כאן כשל של המשטרה? האם המחלקה לחקירות שוטרים מהרה לסגור את תיק החקירה הזה? בני ציפר, גם הוא איתנו הבוקר, האם אנחנו, העיתונאים, התקשורת, האם אנחנו עוסקים יותר מדי בבניו של ראש הממשלה? האם העיסוק הזה מוגזם, או אולי מתחייב? רק בסוף השבוע, בחדשות 13 וחדשות כאן, בתאגיד, הקדישו כתבות מגזין ארוכות לצאצאים. ונחתום עם הרופא של הספורט הישראלי, דוקטור מרק רוסנובסקי, 44 שנים הרופא של נבחרת ישראל בכדורגל, שהולך הביתה, שפורש. ננסה סוף סוף לשמוע ממנו מה היה הקוקטייל הסודי שכל הליגיונרים, השחקנים, שחקני הכדורגל הישראלים שמשחקים בחול, טסו במיוחד לארץ כדי לקבל ממנו את זריקת הפלא. אנחנו מתחילים עם משה נוסבאום. בוקר טוב, משה.
אהלן, בוקר טוב, גיא.
יום בוקר מתוח במיוחד בהר הבית, והחלטה לא שגרתית של ראש הממשלה שלא לאפשר ליהודים לעלות ביום הזה בבוקר 9 באב להר הבית.
נכון, זו החלטה בהחלט חריגה יצא דופן. אני לא בטוח, גיא, שזו החלטה של ראש הממשלה. במשרד ראש הממשלה מכחישים כל מעורבות בהחלטה הזאת. ייתכן מאוד שזו החלטה של מפקד המחוז, מחוז ירושלים במשטרה, שקיבלה גיבוי, אישור מהשר לביטחון פנים. לא בטוח שגם בעניין הזה בנימין נתניהו קשור, אבל בכל מקרה זו החלטה חריגה, שעל פי הר הבית סגור הבוקר למבקרים יהודים ולתיירים. אגב, עד לרגע זה לא יצא שום הודעה רשמית על ההחלטה הזאת, אנחנו למדים עליה בעיקר מן השטח, מן העובדה שלא מאפשרים למאות המבקרים שבאו ויקשו לעלות הבוקר להר, לא מאפשרים להם לעשות זאת, ועוצרים אותם בשער המוגרבים, שער הכניסה להר. הסיבה לקבלת ההחלטה, כך אני מתרשם, זו העובדה שמאז שעות הבוקר המוקדמות הגיעו עשרות אלפי מתפללים מוסלמים, ואני מדבר על יותר מ-80,000, שבאו לתפילת הבוקר של חג הקורבן בהר הבית, ובכוונה הם עיכבו את סיום התפילה, כי הם הבינו וידעו שכל עוד הם נמצאים שם בהמוניהם, המשטרה לא תאפשר תחילת ביקורי יהודים, וכך אכן קרה. כלומר, החלטת המשטרה היא פועל יוצא של מצד אחד רצון להימנע מחיכוכים בהר, אבל איפשהו זה סוג של כניעה למציאות.
כן, בדיוק,
המוסלמים, כן.
על זה רציתי לחדד איתך, כי אני רואה תגובה של חבר כנסת סמוטריץ' שאומר בושה וחרפה כניעה לטרור, הרי היום הזה הוא יום מיוחד לא רק למוסלמים, אלא גם ליהודים, ויש כאן נדמה לי החלטה שבאה ואומרת, אנחנו נתחשב ברגשות המוסלמים, אבל את רגשות היהודים אנחנו נניח רגע בצד.
תשמע גיא, מה שאני לא אשיב, תמיד התשובה תיתה לכיוון אחד, כי אי אפשר להתעלם מן העובדה שהייתה פה סוג של קנייה לסיטואציה שנוצרה, אבל מצד שני אי אפשר גם להתעלם מן העובדה שכל החלטה אחרת היה בה משום הפוטנציאל לאימותים לשפיכות דמים. אז אולי יש גם משהו מן החוכמה בהחלטה כזאת שאינה פופולרית, אבל מובילה אולי לאיזשהו שקט או רגיעה, אני לא יודע, זה עוד מוקדם לדעת, כי אני לא מכיר את כל הנתונים של ההר הבוקר. אגב, במקביל להחלטה הזאת, החלטה דומה התקבלה גם בכל מה שקשור למעבר יהודים ברחוב הראשי של העיר העתיקה, רחוב הגיא שמוביל לכותל המערבי, גם הרחוב הזה סקור הבוקר למעבר יהודים, מאותה סיבה, מתוך רצון למנוע חיכוכים מיותרים עם תושבים מקומיים. אז גם על זה אפשר לכאורה להגיד, זה סוג של קנייה,
משה,
אבל גם על זה אפשר להסתכל מהצד השני.
אני מנסה אבל להבין, הרי העובדה שתשעה באב השנה יוצא בסמיכות, או למעשה באותו יום של אידל פיטר, הנתון הזה הוא לא נתון שנולד הבוקר. האם לא נכון היה להיערך לכך מבעוד מועד, ולהודיע הודעה שהבוקר לא תתאפשר כניסה של יהודים להר? במובן הזה ייתכן וניתן היה למנוע מבעוד מועד את המצב שנוצר כרגע, שגם הוא יוצר בעיה שיש, אני מבין, מאות יהודים שהגיעו להר הבית ועומדים על מה שהם מרגישים זכותם לעלות וביום הזה להתפלל בהר הבית.
אתה צודק לגמרי, הכל היה כתוב על הקיר תרתי משמע, הכל היה כתוב על קירות הפייסבוק ובאתרים המוסלמים השונים, שמאז השבוע שעבר קוראים להמוני המוסלמים לבוא ולהתפלל בהר ובכך למנוע ביקורי יהודים. כלומר, כל הנתונים האלה היו מונחים לפני המשטרה, היו מונחים לפני הדרג המדיני, אבל כמו שנהוג במחוזותינו, ההחלטה נדחתה לרגע האחרון, היא התקבלה רק הבוקר ב8, שגם זה לטעמי הזוי, ואני בהחלט מסכים איתך גיא, שניתן היה, או בכל מקום תקין אחר, צריך היה לפרסם הודעה מראש, ואת זה אפשר היה לעשות כבר אמש.
טוב, האירוע מאחורינו, או שעדיין יש איזשהם חיכוכים, או איזושהי תחושה שמשהו עוד יכול להידלק שם?
שמע, גיא, אנחנו בבוקר של יום מאוד נפיץ. הבוקר הזה שמאחד את צום תשעה באב עם חג הקורבן, הוא יום רגיש מאוד, ואנחנו רק בבוקר, הבוקר הזה התחיל על צד שמאל, עם ההחלטה החריגה הזאת, אני לא יכול להגיד שהכל מאחורינו, ממש לא.
טוב, תודה רבה משה נוסבאום, תודה שהיית איתנו הבוקר, ואנחנו נעבור לטל אברהם, פרשן צבאי, מעריב, מגיש כאן ברדיו 103, בוקר טוב טל.
בוקר טוב גיא.
תגיד, יש איזשהו קו מחבר בין רצח חייל צהל, לפני כמה ימים, לבין שני ניסיונות החדירה בגבול הרצועה בסוף השבוע והבוקר?
אני לא חושב שאני יכול, או מישהו יכול כרגע להצביע על קשר ישיר ולגבש אותו במודיעין וכדומה, ולא פעם דברים פשוט קורים במבחן התוצאה ואז שהם מתחברים יחד, אבל השורה התחתונה היא שזה פחות חשוב נסיבתית למצב המתיחות שאנחנו נמצאים, כלומר מהרגע שאירועים קורים גם וגם, גם ביהודה ושומרון, גם ברצועת עזה, ברצף כזה של סוף שבוע אחד וקצת לפני ברצועת עזה וכדומה, אז התוצאה הסופית מעלה את המתיחות, תוסיף לזה את חג הקורבן, מתפרץ לתוך הדלת הפתוחה של השיחה האחרונה שלכם. אני מניח שבקבלת ההחלטות על הר הבית, גם הנתונים הללו היה לשולחן מקבלי ההחלטות, ולכן יכול להיות שזה מה שהוביל להחלטה הסופית, ואולי זה מסביר את ההחלטה בדקה ה-90. אבל שורה תחתונה, יש דווקא דינמיקה בדרך כלל, שעזה יותר שקטה, בדרך כלל יהודה ושומרון מתחממת, אבל שרצועת עזה מתחילה להתחמם, ואין ספק ששני אירועי גדר מהסוג הזה שראינו בסוף השבוע הזה, הם כבר, זה כבר סיפור אחר, ועזה הופכת להיות הכותרת המרכזית. אז לשאלתך, בסופו של דבר, גם אם אין קשר ישיר, אחד, יש את חמאס שהיה רוצה שיהיה קשר ישיר, ושתיים, במבחן התוצאה אתה מקבל מתיחות שהולכת וגוברת, בטח גם על רקע חג הקורבן.
כן, אז עכשיו אני רוצה לחזור איתך לרצח חייל צהל דביר סורק. עכשיו תראה, לפי מה שאני, קודם כל אני מוצא פער בין הודעת ראש הממשלה שהרוצחים נתפסו, לנדמה לי שימוש בטרמינולוגיה טיפה יותר זהירה של השבק, שאומר נתפסו שני מעורבים. אז האם ניתן הבוקר לבוא ולומר שמי שאחז בסכין הקטלנית נתפס ונעצר?
אז השאלה שאתה שואל היא בדיוק השאלה שקפצה אל מול מה שאני שאלתי, ועשיתי את הבירור היותר עמוק, גם כי באמת היה נראה שיש פה איזשהו קשר. אז השבת יותר נזר,
תגלה לנו.
אבל מבדיקה עמוקה יותר בעניין הזה, הם חד משמעית אומרים שאלה מבחינתם כרגע, השניים שביצעו את הרצח, ולא, כלומר לא מעגל שני שלישי, כלומר לא סיינים, לא מעורבים, לא דבר דומה, אלא מי שביצע, ולמעשה החקירה הייתה במשך יום, לקח זמן עד שגיבשו את המסקנות הללו, כנראה גם מצאו ראיות וכדומה, אבל בסופו של דבר זו המסקנה.
כן, עכשיו, אתם הפרשנים הצבאיים, תקן אותי אם אני טועה, בפרשנויות שלכם אני שומע אמירות כאילו מדובר בפיגוע, ברצח, שהייתה לו הכוונה מלמעלה, ואני שואל את עצמי שאלת תם, אם ארגון טרור מבקש לרצוח חייל צהל, קודם כל, העובדה, שהחייל נרצח בדקירות ולא בנשק חם, העובדה שהגופה שלו נשארה בשטח, אלה נותנות לי את התחושה שלא מדובר בהכוונה מלמעלה, כי ודאי שארגון טרור מבין שיש ערך גם לגופה של חייל, מכיוון שיש יותר ממחבל אחד, אני מתאר לעצמי שאילו היו רוצים, היו יכולים לחטוף את החייל, בוודאי ובוודאי שכשמנסים להוציא אל הפועל פיגוע מוכוון מלמעלה, מהנהגת חמאס, ודאי שיוצאים לשטח מצוידים, כפי שראינו את הניסיון פיגוע בגזרה אחרת, בסוף השבוע, ולא שולחים את המפגע עם סכין.
תראה, המסקנה שלי היא די דומה למה שאתה אומר, כלומר, והיא יותר מתחזקת לאור התפיסה שלהם. כלומר, יש פיגועים שמכוונה, וזה כסף, וזה מימון, וחמאס עושה הרבה מאוד מאמצים לעשות את זה, ויש פיגועים שמתרחשים בשטח. ממה שאני מבין ולומד, התוצאות הן כמובן טרגיות וכדומה, המחבלים הללו לא היו מאוד מקצועיים. כלומר, מישהו הוא קצת יותר מקצועי, יודע לטפל נכון יותר ברכב, ולא משאיר אותו כראיה כל כך גלויה בעידן של מצלמות. שתיים, הוא יודע וער לעובדה שהוא כמעט מצולם בכל מקום. שלוש, כמו שאתה אומר, אם הם היו רוצים, היו יכולים ללחטוף. אין פה סימן שאלה אפילו. אבל הפעולה היא פעולה מהסוג הזה. עכשיו, אל מול מה שאמרת, יש גם את הרוח, את האווירה. אחד מהמחבלים, למשל, הוא פעיל חמאס. לשניהם אין עבר. החמאס פועל פעם אחת, מעזה בעיקר, בהכוונה, במימון, בבניית תשתיות, בהדרכה באינטרנט וכדומה. ופעם שנייה יש גם רוח. רוח מפקד, מה שנאמר. זה שמדובר בחוליה חובבנית, זה לא דבר שצריך פחות להטריד את מערכת הביטחון. כי דווקא אותם הרבה יותר קשה לתפוס, הרבה יותר קשה לעקוב, ויש אפשרות להרבה יותר פיגועים.
לא, אולי יותר קל לתפוס, אבל יותר קשה לעלות עליה לפני שהם אוחזים בסכין.
חד משמעית.
כלומר, למנוע יותר קשה.
חד משמעית, במיוחד שאתה לא יודע על השניים האלה הרבה, כי הם לא, אין להם עבר ביטחוני. ובוא נגיד, זאת אומרת, מה שנראה בהתחלה כפיגוע, אני מזכיר לך שיצאנו בדרך המקורית לפיגוע הזה, הוא היה נראה פיגוע שהוא כן בוצע על ידי חוליה יותר מקצועית, ולאט לאט הפרטים הלכו והתבררו. אבל כמו שאמרת, דווקא פיגועים כאלה שהם לא מאוד מורכבים, הם לא מאוד מסובכים, הם לא צריכים הדרכה, הם לא צריכים הכשרה צבאית, אלה פיגועים שפעם אחת קשה יותר למנוע, ופעם שנייה אתה יכול לקבל הרבה יותר מהסוג הזה.
כן, טל, עוד שאלה אחרונה ברשותך לסיום. אני מנסה להבין את הרציונל, מאחר ואני לא מדבר כרגע על רצח החייל דביר סורק, זכרו לברכה, אני מדבר על שני האירועים המשמעותיים בגבול רצועת עזה. אם הפיגוע, אנחנו רואים לפי כמות הנשק הגדולה שנתפסה, אם הפיגוע הזה היה יוצא אל הפועל, אין ספק שהייתה הסלמה משמעותית בגזרה. אם חמאס מעוניין להגיע לאימות עם צהל, הוא יכול לפתוח בירי, יכול על נקלה להגיע למצב אימותי עם צהל. מה, אני מנסה להבין את ההיגיון של, של חמאס, ש... שכאילו חותר לאיזושהי הסדרה, ומן הצד האחר מוציא אל הפועל פיגוע, שבלי ספק, אם היה מצליח, והיו נפגעים כאן חיילים, או ודאי אזרחים, היה גורם לבערה משמעותית בגזרה הזאת.
תראה, אני לא יודע אם הוא זה שמוציא את הפיגוע אל הפועל, אבל באמת האירוע המשמעותי, כמו שציינת נכון, זה האירוע עם, עם אותו, עם חוליית נונטט וכדומה.
כן.
פיגוע עם ארבעה מחבלים, מאורגן, זה לא איזה מישהו שיוצא סתם לשטח. זה אירוע שונה, דרך אגב, מהאירוע שהתרחש הלילה.
נכון.
ואם הוא אכן במבחן תוצאה היה קורה, אני ואתה עכשיו היינו בשיחה אחרת לחלוטין על הסלמה המשמעותית ברצועת עזה. השורה התחתונה, חמאס, כשהוא רוצה, הוא לא מאפשר למחבלים להגיע לגדר. חמאס, כשהוא רוצה, הוא גם פועל אחרי זה להשיג את הרתעתו.
אז מה חמאס רוצה? מה אתה מבין?
חמאס נמצא באיזשהו משהו מאוד מורכב, שמחד אחד הוא רוצה כסף לשיקום וכדומה. מצד שני, בתוך הזרוע הצבאית, יש לו הרבה מאוד כוחות שפועלים ואומרים עליו, תראה איזה פייסני אתה, תראה איך אתה לא פועל כנגד ישראל. ובשלב הזה הוא רוצה מעין, בגדול רוצה מעין. עכשיו השאלה, מעבר לחמאס, מה הוא רוצה? השאלה מה האמירה הישראלית. ישראל אפשרה לפני 3-4 שנים לחמאס להתקרב לגדר, במרחק של 100 מטרים, להציב עמדות של חמושים, היה לזה אינטרס ישראלי. אכן, מה שפעם ראינו בעזה כמעט מדי לילה, אירועים כאלה, שתקלויות, גיא, היו פעם כל יום, כל לילה, זה אפילו לא היינו מדווחים על זה כמבזקים. אבל במשך 3-4 שנים, הם כמעט עצרו לחלוטין את הדבר הזה. עכשיו השאלה המרכזית, אם הישראל, אל מול הדבר הזה, תעביר לחמאס, האם מוכנים לקבל את זה? האם זה השלב שבו אומרים לחמאס, הבנו אתכם, אתם לא עושים כלום במרחב הגדר, תתרחקו אחורה? כי במבחן התוצאה, גיא, אם האירועים הללו ימשכו, לצערי הניסיון מלמד שהם לא תמיד נגמרים רק בצורה טובה וראויה, כמו שהכוחות תפקדו בשטח בימים האחרונים.
כן, ואני גם הבנתי שיכול להיות שהפעילויות האלה ליד הגדר, המשמעות שלהם, בין היתר, זה ניסיון של החמאס לקרוץ לאיראנים, הנה אנחנו מאתגרים את צהל, אנחנו מספקים לכם את הסחורה. אבל טל, אנחנו נסתפק בזה הבוקר, תודה רבה לך. אנחנו היום, יום 9 באב, בלי פרסומות, אנחנו נשמע שיר. בבקשה.
וגם אם לפעמים זרו מסביב הרוחות, ואהבתי אותך והיה לנו טוב, טוב על תותינו והיה לנו רע, ואהבתי אותך לא פחות. בכל הדרכים מעולם לא הופתה לי דרכנו, וגם אם לפעמים שרו מסביב הרוחות, ואהבתי אותך והיה לנו טוב, טוב עד תותינו והיה לנו רע, ואהבתי אותך לא פחות.
בוקר טוב לגונדר משנה בדימוס, אלי גבאי.
בוקר טוב גיא ולכל המאזינים.
כן, אתה לשעבר פיקדת על כלא צלמון, ואני רוצה בכלל לפתוח ולשאול אותך, האם בכלל ניתן למנוע התאבדות, או שאסיר שגמלה בליבו ההחלטה להתאבד, מתישהו יוציא אותה אל הפועל?
זה בדיוק האמירה הרווחת, שמי שרוצה להתאבד, אז אי אפשר למנוע את זה. אני נגד האמירה הזו, אני חושב שכן אפשר למנוע.
אלי, אנחנו רק נזכיר שאנחנו פונים אליך הבוקר בעקבות התאבדותו של המיליארדר והעבריין המין ג'פרי אפסטין בארצות הברית. כן, בבקשה.
כן. אז כמו שאמרתי, יש את האמירה שאי אפשר למנוע, אני חושב שכן אפשר למנוע, ולראיה, לא יודע, לפני 10-11 שנה שדודו טופז, זיכרונו לברכה, התאבד, אז שירות בתי הסוהר, זה נכנס לתודעה בעצם של כולם, גם של הציבור וכמובן גם של שירות בתי הסוהר, והוא עשה מספר פעולות עד היום, והוא לראיה באמת נמנעו את הבדויות. אסיר שהוא נמצא בהשגחה, מאוד 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 יהיה לו קשה להתאבד, אלא אם כן הסוהרים או השוטרים ששומרים עליו, הם התרשלו בתפקיד שלהם. אני לא יודע מה קרה עם אפשן, אם הייתה עליו השגחה או לא הייתה עליו השגחה, כי עכשיו הבנתי שיש פרסום שלא הייתה עליו השגחה, אבל זה מאוד קשה. נכון, היו מקרים מאוד מאוד מורכבים, ואני הייתי עד למקרה אחד, שהסיר כן היה בהשגחה, ובדרך מאוד מאוד יצירתית צריך להתאבד, הוא פשוט נכנס לתוך המיטה, והשיג איזשהו חפץ קטן וחד, וחתך לעצמו את הורידים, וככה אף אחד, גם המשגיח עליו, הסוער, האסיר, סליחה, שהיה תומך בו בתוך התא, וגם הסוערים שבאו כל חצי שעה לבדוק מה קורה איתו, אף אחד לא הרגיש, רק למחרת בבוקר התברר שהוא מת. אז זה מאוד מורכב, אבל בגדול רוב ההתאבדויות, רוב האנשים שהצליחו להתאבד, הם אנשים שלא היו בהשגחה, וגם הם לא היו מוגדרים כאלו שזקוקים להשגחה.
אלי, נדמה לי שבארץ יש תאים מיוחדים לאסירים מסוכנים, זה נקרא נדמה לי צוללת.
לא, חללית, חללית.
חללית, חללית, נו, טוב שתיקנת אותי, אבל מדובר בתא שהוא מרופד כולו במזרונים.
כן, זה תא עם תקן ברמה בינלאומית, זה תא שהוא כולו מרופד, ללא שום אפשרות עיגון של שום חבל, כמובן של האסיר יש גם מדים מיוחדים, הוא מושגח במצלמות, זה תא בעצם שהוכיח את עצמו, לא זכור לי, אני בטוח שאני מקווה שאני לא טועה, אבל לא זכור לי שאסיר הצליח להתאבד בתא כזה. אבל השאלה היא גם שאלה אתית. עד כמה אתה יכול לבוא ולפגוע בתינת הפרט.
בדיוק, זה מה שרציתי לשאול אותך. אתה אומר תאים מצולמים, הרי בשירותים ובמקלחות אתה לא תציב מצלמה, או שאם אתה מציב מצלמה, הפגיעה בפרטיותו של האסיר היא פגיעה אנושה. וכאן נשאלת באמת השאלה, מה מתכופף בפני מה? האם הפגיעה היא תהיה פגיעה סדרתית וקבועה בהרבה מאוד אסירים שיש איזשהו מידע לגביהם או חשש לגביהם, אל מול העובדה שיכול מאוד להיות שאתה תרווח יותר או תיתן איזושהי פרטיות, ובכך זה יעלה לך במרכאות בחייו של אסיר פעם ב.
נכון, זו בעצם השאלה, ואני כמפקד כאלה, שאומרים לך, תקשיב, אחד המשימות שלך לשמור על חיי האסירים, ואני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני 24-7 קובל את האסיר, הוא לא יתאבד. זה ממש לא השיטה. יש תאי שנקרא נפש פעילה. בתא שהוא מרושת מצלמות, אז לתוך התא של השירותים והמקלחת, אז כמובן יש את מה שנקרא צינת הפרט, אבל יש תאי שאם האסיר לכמה שניות מפסיק תזוזה, אז המערכת עובדת, פותחת מצלמות, ואז הסוהרים ניגשים למקום. ויש עוד שאלה, מה לגבי מי ששובת רעב ורוצה להתאבד על ידי זה שהוא לא אוכל, אז כן להכיל אותו בכפייה, לא להכיל אותו בכפייה.
אלי,
אלה שאלות שכל הזמן עולות.
כשאנחנו חוזרים למקרה של אפסטין, אז הרי קדמה להתאבדות, קדם לזה ניסיון התאבדות, ואז נדמה לי בקרב הפרשנים העיתונאים שסיקרו את זה, שהם שיקפו את העמדה של הרשויות בארצות הברית, כאילו התייחסו לניסיון ההתאבדות כאל ניסיון של אפסטין לשפר את נאיו. כמה מניפולטיבים אסירים במובן הזה שהם מביימים ניסיון התאבדות כדי להפחיד את המערכת מפני התאבדות וכך להטיב את התנאים שלהם?
יש מניפולציות, יש הרבה מניפולציות, בשביל זה אנשי מקצוע אחרי כל ניסיון כזה עושים אבחון, באדם מקצועי זה נקרא היפוך מצב, לראות אם באמת האיש עשה את זה להשיג טובות הנאה, או שבאמת רצה להתאבד, ואנשי המקצוע מחליטים. אני יודע שבשירות בתי סוהר ממש נראים עם העניין הזה, אבל זה לא רק ניסיון אובדני. למשל, מישהו שמנהל את התיק שלו מתוך הכלא וחוטף עונש של 20 שנה. באותו רגע, מאז שהשופט גזר את דינו, אז המערכת מתחילה לפעול ולראות איך מונים את אולי את ההתאבדות שלו.
כן, אלי, עוד נקודה שאני רוצה לדבר לך, אתה פיקדת על כלא צלמון, אז
נכון.
מצד אחד זה הכלא שבו נדמה לי האסירים נמצאים בתנאים הטובים ביותר, זה כלא שהאוכלוסייה בו באופן
לא,
יחסי...
לא, אתה מתבלבל, זה הכלא חרמון אתה מדבר, אני גם פיקדתי על כלא חרמון.
אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך על התקופה בכלא חרמון, ששם האוכלוסייה היא אוכלוסייה, נקרא לזה אוכלוסייה של אסירים ברמה יותר גבוהה, במובן הזה יש איזה שהיא הקבלה לג'פרי אפסטין, ואני רוצה לשאול אותך על ההתמודדות שמצד אחד האסיר הוא ברמה, אולי הוא משכיל, אולי הוא לא, אין לו דפוסים של עבריין, ומן הצד האחר הנפילה שלו וההתמודדות שלו עם הכלא ברמה האישית, ברמה הנפשית, היא הרבה הרבה יותר מדאיגה, יותר צריכה, יותר צריכה לגרום למפקדי הכלא להתבוננות מיוחדת.
זה בעצם באמת מאיגר רמה לבירה המקטה, שאנשים כאלה מגיעים בכלא חרמון, בדרך כלל באים פוליטיקאים, אנשי עסקים, קוראים מה שנקרא צווארון הלבן, וזה באמת קשה, ולא משנה אם יהיה דשא או פרחים בכלא, אבל כלא זה כלא, ובאמת האנשים האלו עוברים תהליך של מיון מאוד מאוד קפדני, ואחרי התהליך בליווי של פסיכולוג ועובדת סוציאלית, ואז באמת בודקים את מצבם הנפשי וגם עוקבים אחריהם במיוחד בחודשים הראשונים של ההתאקלמות בכלא. כן, אבל בכלא חרמון לפי מה שזכור לי לא היו התאבדויות. בתי כלא אחרים כן, אבל בכלא חרמון לא היו.
גונדר משנה בדימוס אלי גבאי, תודה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו נשמע שיר נוסף. טוב, אז בהר הבית, לפי שעה מתוח אך רגוע, אבל המערכת הפוליטית כבר סוערת בעקבות ההחלטה לאסור על עליית יהודים להר הבית ביום הטעון הזה, ביום בבוקר תשעה באב, ורק נאמר שראש הממשלה כבר הוציא הבהרה שלא הוא זה שקיבל את ההחלטה הזאת. מצד שני, אנחנו קוראים ושומעים שהימין, הימין המאוחד, הוציא הודעה מאוד מאוד חריפה, החלטת נתניהו, הם אומרים, חרפה לאומית, ועל רקע זה איתנו חברת הכנסת עידית סילמן מהימין המאוחד.
בוקר טוב.
שלום, אז מדוע אתם תוקפים את נתניהו? הוא בא ואומר, לא אני זה שקיבלתי את ההחלטה, זאת החלטה מקצועית של גורמי המקצוע. יש משטרה, יש משרד לביטחון פנים.
אז המשרד לביטחון פנים, וביחד עם ראש הממשלה, שכפי ששמענו היו ערכויות, ואחרי הכל ראש הממשלה, ראש ממשלת מדינת ישראל, ואנחנו קוראים לו בהחלט ביום הזה להתערב ולטעול את האחריות פה, ולאפשר את הכניסה של היהודים להר. אנחנו נמצאים ביום שהוא יום שבו אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, יום שהוא מאוד סמלי ומאוד משמעותי עבור עם ישראל ובכלל עבור כולם. וביום כזה לאסור את העלייה של היהודים להר הבית, זה בהחלט כניעה לאותו אלימות ולאותו טרור שאנחנו שומעים ושאנחנו רואים, ואנחנו זאת אומרת, אפשר לראות את זה ובדיווחים של מה שקורה כרגע על הר הבית. ואין ספק שאותה משילות צריכה לבוא לידי ביטוי החל מההר, כמו שאמר אורי צבי גרינברג, השולט בהר, שולט בארץ.
ומה על המחיר?
זה בהחלט אמירה משמעותית.
מה על המחיר?
תראה, המחיר זה דבר שהיה צריך להערך אליו בהחלט הרבה מראש. אנחנו יודעים לקראת איזה יום אנחנו נמצאים. אני בטוחה שהשר לביטחון פנים ומשטרת ישראל ידעו ויכלו להערך ליום הזה בצורה הרבה יותר מושכלת.
ומי שנערכו, ונניח ויש שם מספיק כוחות, השאלה...
ולכן אפשר להפעיל בהחלט...
אבל אולי, סליחה, חברת הכנסת סינמן, אולי הבעיה היא לא ההיערכות, הרי אנחנו לא יודעים אם ההיערכות מספיקה או לא מספיקה. הרי, כפי שאת אומרת, העובדה שהיום צפויים להגיע עשרות אלפים, ואולי למעלה מזה מתפללים מוסלמים להר הבית, היא עובדה ידועה. בואי נצא מנקודת הנחה שההיערכות היא מיטבית. רגע, תרשי לי רק להגיע לשאלה. בוא נצא מנקודת הנחה שההיערכות היא מיטבית, בהיעדר איזשהו נתון שגורם לנו לחשוב שההיערכות אינה מיטבית. עכשיו תארי לעצמך שבאים גורמי המקצוע, מפקד מחוז ירושלים, ואומר אין בעיה, אנחנו יכולים לאפשר ליהודים לעלות להר הבית, אנחנו יכולים, המשילות שלנו יכולה לבוא לידי ביטוי, אבל יהיה לזה משמעויות. המשמעויות הן עשרות הרוגים מקרב המוסלמים שנמצאים שם, והסלמה אפשרית באירועים ביטחוניים בכל הגזרות שלנו, ופגיעה בכמות לא מבוטלת של אנשי כוחות הביטחון. האם זה שווה את זה?
אז היום באמת ברור לכולם כי הר הבית הוא סמל לאותה ריבונות ולאותה משילות שלנו. וההחלטה היום, אני חושבת שהיא קנייה מוחלטת לטרור. יש לנו את הכוחות, יש לנו את היכולות, יש לנו את האפשרות. ומה שנעשה כרגע, או יותר נכון, מה שלא נעשה, כדי לא לאפשר ליהודים את העלייה להר הבית, זו הקנייה, ואותה אנחנו מבקשים לנסות ולשנות את המדיניות הזו, את ההחלטה הזו, זה לא רלוונטי, זה לא נכון, אני לא רואה את ההערכות הגדולה שהייתה, אני לא רואה גם עכשיו, מתוך אותן תמונות שמגיעות משם, את ההערכות הגדולה והרבה שנמצאת שם עכשיו, כדי שיהודים כן יוכלו לעלות להר. וזה אחד הדברים שבאמת צריכים להיות נורה אדומה בפנינו לגבי ההמשך, בהחלט.
רגע, יש לנו עדכון מהדקות האחרונות, אני לא רואה אותו כרגע, בסדר גמור, תודה רבה לך חברת הכנסת עידית סילמן, ונמצא איתנו כבר, ברנו טגניה?
כן,
נמצא ביי. איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה אתמול שידרת תחקיר מטלטל על מותו של יהודה ביאדגה, זכרו לברכה, ומה שהיה בולט בתחקיר הזה הוא חוסר העונים של המשפחה שתלפנה פעם אחר פעם למוקד המשטרה, משפחה שידעה שביאדגה סובל מהתפרצות של מחלת נפש, שהוא אוחז בסכין, שהוא עלול לפגוע בעצמו או באחרים, והיה איחור בוטה בהגעת הכוח לשטח, ואחר כך במבחן התוצאה, בעובדה שהשוטרים יודעים שהם אמורים לפגוש אדם בהתקף פסיכוטי, אדם מסוכן, ובכל זאת האירוע הזה נגמר בנדמה לי שתי יריות לפלג הגוף העליון של ביאדגה. אבל ברנו, לפני שאני שומע את ההתייחסות שלך, בוא נשמע קטע מההקלטה של האירוע כפי שהוא נפתח, בבקשה.
שלום לך.
שלום.
את יכולה בבקשה לצלוח אנשים לבלפור 41?
יפה, איזה עיר.
בת ים.
אבל מה קרה שם, אדוני?
יש להם ילד שהם קצת בעיות.
מה, הוא חולה נפש?
כן.
אוקיי.
איזה... בשירות צבאי יצאה על
נפשי. בסדר. ומה הוא עושה, משתולל?
כן, בדיוק.
אין בעיה, אני שולחת לילד, שולחת, ביי.
טוב, זה הייתה נדמה לי השיחה הראשונה ברנו, נכון?
נכון, 2.44 מתקשרים לשיחה הראשונה.
כן, וכמה זמן חלף עד, אנחנו תכף נלך לשיחה האחרונה, בין השיחה הראשונה לשיחה האחרונה, וכמה שיחות היו בסך הכל?
בסך הכל היו 17 שיחות. מהשיחה הראשונה שהתקבלה עד בסוף הטרגי, 53 דקות.
לא, אני לפני הסוף הטרגי. עד מתי הייתה השיחה האחרונה שאנחנו מיד נשמע אותה?
אז זאת ששמענו עכשיו, ב-2.44.
היא הראשונה.
כן.
וכמה זמן? כמה זמן עד לשיחה האחרונה?
מהשיחה הראשונה עד השיחה האחרונה?
כן.
נדמה לי 46, משהו.
אז בוא נשמע את השיחה האחרונה. היא השיחה הרביעית או החמישית שהמשפחה מטלפנת?
זאת השביעית.
שביעית. בבקשה, בוא נשמע אותה.
שלום.
התקשרתי לבלפור 45 ניירת. יש בחור שמסתובב עם סכין כבר שעה.
איפה? באיזה עיר?
בת ים, בת ים.
בסדר, אם קרה בדרך אני אזרז אותן.
לא, זה הפעם רביעית שאני מתקשר כבר.
עכשיו ברנו, תראה, אוקיי. בוא נחדד רגע את הסיפור הזה. אנחנו מצד אחד רואים שלקח הרבה זמן לניידת להגיע למקום, אבל הביקורת שלך היא על עצם הירי, ואומרת המחלקה לחקירת שוטרים, אנחנו לא עסוקים בביקורת על תפקוד המשטרה, אם משטרה יעילה או לא יעילה, אנחנו עוסקים בשאלה האם נעברה עבירה פלילית, והמחלקה לחקירת שוטרים אומרים, כשאנחנו מבודדים את קבלת ההחלטות של השוטר שירה, הוא לכל הדעות חש בסכנה, הסכנה הייתה אמיתית ומוחשית, ולכן הוא ירה. איפה הביקורת שלך כאן על מחש?
תראה, שנינו עוסקים קצת בעבודת משטרה ובעבודת בפרקליטות. הרי כשאתה מתחיל חקירה מישהו בחשד להריגה, המינימום שהמינימום שאתה עושה, אתה מבודד אותו לפחות ליום מהעולם החיצון. פתחו את התיק הזה של יהודה ביאדגה במחלקה לחקירות שוטרים בחשד להריגה. אתה יודע מה קרה, גיא? השוטר א' והשוטר ב' שהם היו הזוג, שוחררו באותו רגע. לאן? לתחנה. עוד יותר שלא הכנסנו לכתבה. השוטר מגיע אחרי שבועיים בפעם הראשונה, לוקחים ממנו, שים לב גיא, עדות פתוחה. בעדות פתוחה אתה קורא את העדות הזאת, אתה לא מאמין למה שאתה קורא. בין היתר אומר להם, שואל אותו חוקר, תגיד, לדעתך, הירי היה צודק? הוא אומר לו, בטח שהיה צודק. הרגשתי סכנה וזה. אבל מה קורה מסביב? אומר לו, אני לא זוכר באותו רגע, אבל מסביב, ראיתי אחר כך בתקשורת, כמה אנשים היו מסביב, כלומר, חקירה מזוהמת הבן אדם בה.
ברנו, אבל עזוב רגע את רעשי הרקע. הרי אין חולק שיהודה ביאדגה, זכרו לברכה, היה בהתקף פסיכוטי, ואין חולק שהוא אחז בסכין, והנה אנחנו רואים שבני המשפחה שלו, הם מתוך השיחות שלהם, אנחנו למדים שהם הבינו עד כמה הוא מסוכן. עכשיו אני שואל אותך לגבי אותו שוטר. השוטר, הוא הגיע למקום כשהוא זעק למקום. כשהוא עומד אחד על אחד עם אותו יהודה ביאדגה, הוא היה בסכנה או לא היה בסכנה? זה מה שמחש חקרו.
בחמישה מטרים האחרונים בהחלט הוא היה בסכנה, למרות שגם את זה לא ימצאו אותו. אממה, לפני הדבר הזה הציר ז'בוטינסקי הרצל בבת ים הוא ישיר, הכביש הזה הוא ישיר, כלומר השני השוטרים ראו את יהודה ביאדגה 300 מטר לפני המפגש. מספר אחד, ללא הסמכה עם טייזר. מספר שתיים, עם הסמכה עם טייזר. כשמספר שתיים ניגש למישהו שהוא לא יודע, מה הוא עשה שוטר היורה? חזר למודיע, זה ששמענו את א', חזר אליו. כי א' צעק אליהם לשני השוטרים, זה לא הוא, זה לא הוא. כן. יודע הוא למעלה. עכשיו, אם כבר חזרת דרומה לא', אחר כך, מה אתה כל כך ממהר, ישר נעולך אליו? למה אתה לא מחכה לחבר שלך שהוא עם הסמכה עם טייזר?
טוב,
גיא, זה היה, אתה תקרא את התיק, זה פשוט לעשות צחוק מהעבודה. אבל לא רק זה. תראה, המערכת איך שתפקדה, חוסר הנכונות לקחת את האירוע הזה.
טוב.
כל שוטר שהוא מנסה לגלגל את האחריות אחד לשני.
כן, ברנו, אנחנו חייבים לסיים. אני מסכים איתך שהאירוע הזה, איכשהו התחיל, לא היה צריך להסתיים, לא היה צריך להסתיים, כי אני אומר, אני מבדיל את זה מהאירוע של סלומון טקה. כן, שם זה אירוע שהקצין, אנחנו לא יודעים מה המסקנות שם, אבל שם הקצין הופתע מהאירוע, האירוע הזה התגלגל מהרגע להרגע, זו סיטואציה אחרת. כשכאן, הכוחות כשיצאו לשטח, ידעו מבעוד מועד שמדובר באדם עם התפרצות פסיכוטית, באדם חמוש עם סכין, יכול להיות בנסיבות האלה שהיו צריכים להקפיץ מהר מאוד כוחות, ולא להגיע איתו למצב שהשוטר יהיה מאוים, אלא לראות, ככל שיורים, לראות מרחוק. ברנו, אנחנו רצים אבל להר הבית, בסדר?
בבקשה.
תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו ישר ליוסי אלי, כי מה שנראה בוקר מתוח, ייתכן והופך לבוקר אלים.
כן, בהחלט, גיא, בוקר טוב. לפני זמן קצר המשטרה פרצה למתחם הר הבית לאחר מתיחות מאוד גבוהה משעות הבוקר, והחלה לנסות לפזר את המתפללים המוסלמים שעדיין מתבצרים, וחלקם מתפללים וחלקם מתבצרים, והגיעו בכוונה כדי להפר את הסדר. המשטרה פיזרה חלק מהמתפרים באמצעות רימוני הלם, ועדיין מתקיימים עימותים שם במקום. אני רק מזכיר לך את הרקע סביב אותם העימותים. האירועים החלו שבמשטרה התקבלה החלטה שלא לאפשר ליהודים, למתפללים היהודים, להיכנס לתוך רחבת הר הבית, לאחר שבסמיכות לתשעה באב גם היה את חג הקורבן של המוסלמים, ואז לאחר דיונים רבים גם במשטרה וגם בדרג המדיני החליטו שלא לאפשר בסופו של דבר ליהודים להיכנס למתחם הר הבית.
אז העימותים כרגע הם בין היהודים לבין כוחות הביטחון?
בין המוסלמים לבין כוחות הביטחון. המוסלמים, עשרות אלפי מתפללים עדיין נמצאים ברחבת הר הבית. חלקם מתפללים, חלקם הגיעו בכוונה כדי להפר את הסדר, ובגלל זה גם נוצרו העימותים. המשטרה פרצה פנימה, כוחות רבים שהיו בכוננות, פרצו לתוך הרחבת הר הבית. וכרגע מתקיימים עימותים במקום.
כן, ויש לנו כבר איזושהי אינדיקציה לנפגעים?
בשלב הזה אין נפגעים, אבל כמובן שהיום הזה ממשיך להיות מתוח, וכמובן שבמשטרה נערכים גם לתרחיש מן הסוג הזה.
תגיד, יוסי, כשאנחנו, ככל שאתה יודע בנקודת הזמן הזאת, הפריצה הייתה מלווה בשימוש ברימוני הלם, בירי של גז מדמיע, בשימוש חלילה בנשק חם, או שמדובר לפי שעה בפריצה משמעותית של כוחות גדולים, אבל בלי שימוש באמצעים שאני הזכרתי.
בשלב הזה המשטרה משתמשת ברימוני הלם, אבל במידה וזה יסים, המשטרה כמובן יש להם את האמצעים שלהם שהם יכולים להשתמש כדי לנסות לא להביא להסלמה, אבל בכל מקרה אנחנו לא, אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה שהשתמשו במשטרה בנשק חם ברחבת הר הבית, זה מאוד רגיש שם.
מי מפקד על האירוע הזה? מפקד מחוז ירושלים או שגם נכון, ממלא נכון. מקום המפכ"ל, שר לביטחון פנים בשטח?
תמיד בהר הבית מי שאמון על ההבטחה שם זה מפקד מחוז ירושלים. בשלב הזה מדובר בניצב דורון ידיד. אני רק אזכיר לך שלפני מספר חודשים היה אירוע מאוד דומה, כאשר יום ירושלים נפל גם כן על יום מאוד חשוב לאסלאם, סמוך לאותו היום, גם אז הייתה מתיחות מאוד גבוהה, ואז באותו השלב מפקד מחוז ירושלים דורון ידיד כן נתן למוסלמים, ליהודים להיכנס ולהתפלל שם, וזה לא גלש באותה תקופה לעימותים אלימים.
טוב, יוסי, תודה רבה לך. אנחנו מקווים שהאירועים האלה יישמרו פחות או יותר באש הזאת ולא יחריפו ולא יחמירו. בהחלט יום מתוח מאוד בכל הגזרות האלה, ואנחנו כמובן נדווח ככל שיהיה צורך, וכמובן במהדורות החדשות. תודה רבה לך.
תודה.
נשמע שיר. טוב, אנחנו חשבנו על שיר, אבל מכיוון שהאירועים בהר הבית לא צפויים, אז אנחנו נוותר על שיר, ואיתנו מיד כאן על הקו, בהקשר אחר לגמרי, דוקטור מרק רוזנובסקי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ורק נזכיר למי ממאזיננו, למרות גם שאני לא מאמין שיש כאלה, ובכל זאת שלא יודע, לא מכיר, אתה הרופא המיתולוגי של נבחרת ישראל בכדורגל, ואתה פורש אחרי, שימו לב, 44 שנים. אז בוקר טוב לך.
בוקר טוב, אני פורש מנבחרת ישראל בוגרים, אבל אצל נשים אני ממשיך לעבוד בשמחה גם, וגם כדורגל, כדורגל בעולמות. אז, לא פורש לגמרי חלקי.
אז יש איזה, אם אני ככה מנסה להבין בין השורות, יש איזה אקורד של, איך נאמר, שהיית שמח להישאר גם בבוגרים?
לא, מספיק.
מקבל בהבנה.
44 שנים, אני החלטתי והגעתי למסקנה שצריך גם לתת לצעירים יותר, וגם שיהיה איזשהו גיבוי לתת לאנשים צעירים יותר להיכנס.
כן.
לנעליים שלי ולהמשיך לעבוד ולבנות גם איזשהו שושלת.
כן, טוב, דוקטור רוסנובסקי, תראה, אני ברוב עוונותיי, אתה יודע שאני חבר של אייל ברקוביץ', ואני זוכר שכשהוא היה כדורגלן פעיל, הוא היה מגיע ממנשסטר הרחוקה, על כל הצוות, הסגל הרפואי המפואר שלה כבר אז, היה מגיע לארץ, כי הוא תמיד אמר שלדוקטור רוסנובסקי יש קוקטייל שאין בשום מקום אחר בעולם, ורק לו יש תרופת פלא שהופכת פציעה לאין פציעה.
כן,
יש כזה דבר.
יש כזה דבר, יש. אבל יש דבר הרבה יותר חשוב מזה. יש דבר שנקרא הבחנה ואמונה. ואייל ברקוביץ' ורבים אחרים, ובמיוחד שחקנים ששיחקו בחוץ לארץ, וגם שחקני סגל נבחרת, האמינו בי בעיניים עצומות, וזה חצי מהצלחה. וגם הבחנה שאני עשיתי, זה אי אפשר לבטל. ברגע שאתה יודע, הבחנה יותר קל, הרבה יותר קל לטפל. וזה סוד של הצלחה שלי, דעתי.
תגיד, דוקטור, וזה יהיה נכון לומר שהרגע שבו אתה נדרשת להפגין את מקסימום היכולות שלך היה המשחק הבלתי נשכח, ישראל-אוסטרליה 1988, נדמה לי, דרכו שם לירון פרסלני על הראש.
כן, זה היה דבר כזה, זה לא עשיתי יכולות, היו הרבה מקרים אחרים שאני אספר לך אם אתה תרצה אחר כך, אבל באוסטרליה, זה לא, זה בניו זילנד, בגלל ששיחקנו נגד אוסטרליה בניו זילנד, ב-1988, אני חושב שאתה צודק, משחק היה מאוד ברוטלי, מאוד פיזי, ברוטלי, אוסטרליה
בוא נזכר רגע, דוקטור, בוא נזכר רגע.
אני אגיד לך עכשיו,
לא, יש לנו איזו הקלטה מעניינת שאולי תעזור גם למאזינים שלנו להיזכר, בבקשה.
ועכשיו מתחילה שם מאומה. ואני רואה את פרסלני סופג גם בעיטה, והמשחק הזה מתפוצץ. השופט איבד שליטה, בוני גינסבורג סופג שם בעיטה, גם פרסלני, קשה היה לראות של מי הרגל. הנה בהילוך חוזר מה שקרה כאן. תראו את הבעיטה הזו, גועל נפש.
ואתה היית שם על הקו, כן?
אני הייתי על הקו, אני באמת, אני זוכר הכל כאילו שזה אתמול. המשחק היה מאוד ברוטלי, אני אומר לך למה, שבגלל שאוסטרליה ביסודות זה לא מדינה של כדורגל, מדינה של רגבי, אתה מבין? ומשחק פיזי, גוף לגוף, וחוץ מזה היה שם אווירה של אחד מהשחקנים שלנו, שהוא אפילו קיבל אדום, ואז משחק עוד יותר ברוטלי יהיה, ונכנסו אחד בשני, וגם פרסלני קיבל סטופקיס על הראש, ונכנסתי אליו מאוד בבעלה, בגלל שראיתי מכה זו מאוד מסוכנת, אבל הוא היה בסדר, חיבקתי
ראש אותו. ראש חזק היה לו.
ראש חזק.
ככה זה השחקנים של מכבי חיפה, מאוד מאוד חזקים.
והשחקנים שלנו היו גברים אחד בטח. אחד. וניר אלון היה שם, אני זוכר, וגם אבי כהן מירוקה.
אתה גם ידעת להרגיע.
ואני ידעתי להרגיע, אני הרגעתי אותו, נתתי לו מים קרים ומים על הראש, והוא לחש לי, הוא אמר, אוהב אותך.
אז זה הסוד שלך בעצם, כמה טיפות מים על הראש ולהרגיע.
להרגיע, והוא אמר לי, אל תדאג, שום דבר לא קרה רציני, אני מושך זמן.
הבנתי. טוב, גם צריכים שהצוות הרפואי ידע להשתתף בתרגילים האלה. דוקטור רוסנובסקי, אנחנו כולנו נתגעגע אליך, ואם חס וחלילה נקבל איזה מכה, תמיד נדע שאצלך יש את הקוקטייל.
את הקוקטייל. תמיד אתם מוזמנים לפנות אליי.
כן, טוב, אנחנו עומדים לסיים, מיד שיר לסיום, והכותרות ממשיכות להגיע מהר הבית, עימותים קשים בהר הבית, מתפללים מוסלמים נפצעו, הכותרת הראשית בוויינט, יש פצועים, בהם ילדים, כך נכתב, ותמונות של מתפלל עם ראש פתוח. תודה רבה, אני אהיה כאן גם מחר. להשתמע.
תודה.
לא תדעי לעולם איך בכיתי כמו ילד, לא תרגישי דבר, תשכחי את הדרך לך.
את התוכנית שלנו ערכו והפיקו בכישרון רב דב רוזמן, אפרת קורמן ומלי בנימינוב. אחראי על השידור היה איתנו עידו כהן, אחראית על השידור בצפון, רדיו צפון 101.5, שם הייתה פלא בלסון, עורך הדיגיטל ירון זאבי, אחרינו רון קופמן וינון מגל, ואני כאמור אהיה כאן גם מחר. תודה לכם.
לא תרגישי דבר, תשכחי.
אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.